שיווק on the go, הפודקאסט של קהילת מנהלי שיווק מצייצים.
שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק חדש של שיווק on the go, פודקאסט השיווק של ישראל. שמי אבי דתן ואני בעלים חברה לייעוץ שיווקי אסטרטגי וחברת ההשמה מאץ'. מלחמה היא אחד המשברים שהופכים את השגרה לכאוס, אבל יחד עם הכאוס הזה התגלה עם הישראלי במיטבו, זה שנרתם לסייע, לעזור, לתרום ולהירתם, לגייס את העסק ואת החברה, ולעסוק בהתנדבות בהיקף שלא קיים בשגרה. לצד זאת ישנם ארגונים ועמותות שעבורם ההתנדבות והעשייה החברתית היא שגרה, ובזמן כמו מלחמה השגרה תופסת תאוצה והעבודה נעשית כמו על ספידים. אז כדי להבין איך מתמודדים ארגונים בתקופות כאלו, נמצא איתי היום אורח מאוד מיוחד, עמנואל מנו כהן, נשיא ארגון בני ברית ישראל. אני בטוח ששמעתם את השם הזה, אני לפחות זוכר אותו מהילדות, ויחד נשוחח גם על העבודה בזמן שגרה, וגם על איך מנהלים בהצלחה ארגון שפועל במקביל בארץ ובחול, ועל אופי הפעילות המבודל והייחודי שמצליח להביא להישגים, ואף לצמיחה בהיקפים די גדולים. שלום מנו, מה שלומך?
שלומי טוב, תודה רבה על ההזמנה אבי.
בכיף גדול, אני מאוד שמח שאתה כאן. אני חושב שאנחנו כמנהלים בתחומי השיווק והפרסום, מאוד חשוב לנו לטייטל. וגם, ואולי בעיקר הלוגו שנלווה אליו. אם זה חברת הייטק או סטארט-אפ נוצץ, או מותג על, וארגון בני ברית הוא בהחלט מותג על בתחומו, הגדול והוותיק ביותר בעולם, שאף סייע להקמת מדינת ישראל, תודות לחבר בני ברית האמריקאי אדי ג'קובסון, שהיה מיודד עם הנשיא טרומן, וכל השאר כמו שנהוג לומר היסטוריה. אבל כזו שבהחלט יש מה ללמוד ממנה, וגם על ההווה שלה. אז כמו בכל פרק אנחנו מתחילים בכל כל בשיחה אישית, ואני בטוח שהרבה מאזינים בקהילה ישמחו לשמוע קצת עליך מנו, על חיים אישיים, מסלול קריירה, תרגיש חופשי.
שמי מנואל כהן, אני בן 78, מתגורר ברעננה.
כזה עוד לא היה לי.
עוד לא היה
לי. כל הכבוד, ונראה בן 58.
כן. אני חבר בארגון בני ברית 16 שנה יחד עם הבת זוג שלי. אני בעל משפחה עם 3 ילדים בוגרים ו9 נכדים.
אשריך.
אני משמש כנשיא בני ברית מזה 9 חודשים.
יפה.
9 חודשים.
9 חודשים, ממש לידה.
נבחרתי בוועידה האחרונה שהייתה ביוני 23. בעבר עסקתי בתחום ההייטק 34 שנים בעולם התוכנה, וניהלתי חברת תוכנה גדולה,
איזו?
פורמולה מערכות.
כן, מה זה?
פורמולה מערכות. פרשתי מרצוני מהעבודה לפני 20 שנה, הפסקתי לעבוד, והצטרפתי ביחד עם אשתי לארגון בני ברית, משתי סיבות עיקריות. אחת, זה להכיר אנשים חדשים, ודבר שני, להגשים את עצמי על ידי התנדבות למען הקהילה.
יפה מאוד. אז אני רק אתחיל לספר על ארגון בני ברית, שהוא בעצם ארגון אחווה, נכון? יהודי שעוסק בצדקה ובמתן שירותים סוציאליים, והוא גם הגוף היהודי העולמי הוותיק ביותר שקיים היום. ומכאן מנו, אתה תמשיך ותספר לנו על ההיסטוריה המתרגשת של הארגון, ותכניס אותנו קצת מה שנקרא אחורה, כך וכך שנים. אז ספר לנו על בני ברית.
בני ברית הוא ארגון חברתי התנדבותי, הארגון הוא ארגון יהודי, א-פוליטי, לא מתעסקים בפוליטיקה, בינלאומי, שפעיל בסדר גודל של כ-20 מדינות בעולם. לארגון מורשת היסטורית מכובדת, הוא נוסד לפני 180 שנה, ב-1843, בניו יורק, ובארץ ישראל הוא הוקמה הלשכה הראשונה, היא לשכת ירושלים, בשנת 1888, מי שעושה חשבון זה 60 שנה לפני קום המדינה. שנתיים לאחר מכן הוקמה לשכה שנקראת שער ציון בתל אביב, על ידי שמעון רוקח, שידוע לטובה, קראו לה לשכת שער ציון, ועד היום בית רוקח בנווה צדק הוא רכוש של בני ברית. לארגון בני ברית בארצות הברית הייתה השפעה מאוד חיובית בתהליך הקמת מדינת ישראל, מה שהזכרת מקודם. בשנת 1947 הייתה לאום דילמה אם לממש את תוכנית החלוקה של ארץ ישראל למדינה יהודית ומדינה ערבית, פלסטינית, בגלל ההתנגדות של הערבים. אחד ממנהיגי בני ברית בארצות הברית בשם אדי ג'ייקובסון, היה חבר אישי וגם היה שותף בעבר של הנשיא הארי טרומן. אדי ג'ייקובסון שכנע את נשיא טרומן שהתנגד להתעסק עם הבעיה הפלסטינית בהתחלה, שכנע אותו להיפגש עם ויצמן, חיים ויצמן, שהוא אז היה יושב ראש ההסתדרות הציונית, בדיוק בתקופתו. טרומן פגש את חיים ויצמן, שהסביר לו למה חשוב שארצות הברית תתמוך בהקמת המדינה היהודית, והנשיא טרומן מאוד התרשם מויצמן והשתכנע מדבריו. כשבן גוריון הכריז על הקמת מדינת ישראל במאי 1948, ארצות הברית הייתה המדינה הראשונה שהכירה במדינה היהודית החדשה. באתר האינטרנט, דרך אגב, של בני ברית, אפשר לראות קטע וידאו שמספר את הסיפור הזה, כולל וידאוים אותנטיים מאותה תקופה.
יפה מאוד. אז זה חלק מה...
אני רוצה עוד מילה אחת להגיד. בין הנשיאים המפורסמים שהיו בארגון שלנו, זה הנשיא של לשכת ירושלים, זה אליעזר בן יהודה.
כן, חיי השפה העברית.
דוד ילין, או אם אני לוקח בתל אביב, הנשיאים הראשונים היו שימול רוקח בעצמו, ומאיר דיזנגוף.
זה יופי. גלריה של אנשים מעניינים ומרשימים מאוד.
בני ברית העולמית הייתה גם מעורבת בהקמת השכונות הראשונות של העיר אשדוד, על ידי פיליפ קלוצניק, שהוא היה אחד ממנהיגי בני ברית בארצות הברית, וכתודה על מה שהוא הביא את המשקיעים להקים את השכונות הראשונות, השדרה הראשית בעיר, שזו השדרה הכי ארוכה בארץ, באורך 7 קילומטר, נקראת היום על שם שדרות בני ברית.
יפה. אז באמת אנחנו מבינים שחלק מההצלחה של ארגון בן ברית נעוץ בעצם למעשה באופי הפעילות הייחודי שלכם, שמאוד שונה מהפעילות של עמותות וארגונים חברתיים אחרים. ספר לנו, תן אנחנו שיווק מחפשים את הבידול, נכון? את הבידול ואת השינוי. נכון, מה הבידול כן. שלכם ומה שמאפיין אותך לפני הגופים האחרים?
אז ככה, הארגון קודם כל בישראל מונה היום כ-3,000 חברים וחברות, שפועלים במסגרת 100 קבוצות חברתיות, שאנחנו קוראים לה לשכה, מעכשיו אני אשתמש בשם הזה נקרא לשכה, שמאורגנות לפי אזורים של הארץ, שזה מועצות אזוריות. מרבית הארגונים בארץ, שהם ארגוני מתנדבים, הם עוסקים רק בהתנדבות. בניגוד אלינו, שאנחנו קודם כל ארגון חברתי. המשמעות שאני אומר ארגון חברתי, הכוונה היא שחברי הארגון מאורגנים בקבוצות חברתיות שנפגשות באופן קבוע, פעם בחודש או אפילו פעמיים בחודש, מקיימות כל מיני פעילויות חברתיות למען החברים עצמם קודם כל. הקבוצות שנקראות לשכות הן מורכבות מחברים שיש להם מכנה משותף, לשכות של זוגות, יש לשכות של נשים, יש גברים בלבד. החברים בלשכה עם מאותה שכבת גיל, יש להם מכנה משותף. כל לשכה פועלת אמנם לפי חוקת הארגון, אבל היא עצמאית לקבוע לעצמה את סדר היום ותוכנית הפעולה שלה, ואין שום התערבות מכיוון ההנהלה בפעילות
כאילו
של
מאוד,
הלשכה.
כאילו נותנים לכל אחד בעצם סמכויות משלו, נכון. ויש לו את כן, נכון, משק עכשיו, אוטרקי.
בדיוק. בנוסף עכשיו לפעילות החברתית, כן. שזה הייחוד שלנו, חברי הלשכה יכולים להתנדב למען הקהילה, הן באופן פרטני, זאת אומרת שהאדם בודד מתנדב, או באופן קבוצתי שאנחנו הולכים פרויקט שלם של התנדבות. עכשיו, יש בישראל אמנם כמה ארגונים שהם דומים לנו, שהם גם ארגונים חברתיים, כמו רוטרי או ליונס.
נכון, שמות ששמענו עליהם לא מעט, רואות הם גם בכניסה לערים.
נכון.
מה ההבדלים?
ההבדלים שאצלנו זה ככה. קודם כל, אנחנו ארגון יהודי. זאת אומרת, יהודים הם חברי הארגון. הוא פעיל בישראל הרבה שנים לפני קום המדינה, כלומר, 60 שנה לפני קום המדינה, כבר הארגון היה פעיל פה בארץ ישראל. הנהלת הארגון משקיעה הרבה יותר משאבים בלשכות ובחברים, כמו מועדונים, פעילויות תרבות, טיולים מאורגנים, סיוע כספי ללשכות חדשות שאנחנו מקימים, והכשרת כוח אדם, יותר מאחרים.
יפה. אני חושב שיש לומד מאזינים שהיו שמחים להוביל מותג על שתדע, שפועל גם בארץ וגם בחול, אבל יחד עם זאת, לפעילות דו-ראשית כזאת, כמו שאמרת, יש גם אתגרים, נכון? כי יש בהם בעיקר בנושא של הפנייה והתאמה לקהלי יעד שונים. תספר על ההבדל בין בני ברית ישראל לבני ברית העולמית.
יפה. ברחבי העולם, היהודים מהווים מיעוט בכל מדינה, ולכן ארגוני בני ברית במדינות העולם מיועדים בעיקר ללכד את היהודים, להילחם בגזענות, להילחם באנטישמיות, וגם להגן על מדינת ישראל בקרב השלטונות והציבור המקומי.
זה בצד העולמי.
זה בצד העולמי.
כן.
במדינת ישראל, היהודים הם במעמד של רוב, ולכן אנחנו לא צריכים להילחם פה באנטישמיות או דברים מהסוג הזה, וקודם כל להוות מסגרת חברתית לאנשים שאוהבים חיי חברה. מפגשים קבועים עם חברים, האזנה להרצאות, עריכת טיולים, מסיבות בחגים.
כאילו הרבה סושיאל ונטוורקינג נכון, וחיבור,
נכון.
אוקיי.
ובנוסף, וגם... החברים משתתפים בפרויקטים של התנדבות למען הקהילה, והענקת תרומות לנזקקים בקהילה.
יפה, אז מה בעצם אופי הפעילות ההתנדבותית של הארגון? איך בוחרים במי ובמה למקד את המאמצים? כי זה החלק מעבר לסושיאל, נכון? הוא האקס פקטור.
נכון, התוספת זה הצד ההתנדבותי. הפעילות ההתנדבותית של בני ברית למען הקהילה כוללת סיוע ותמיכה בכמה תחומים. זה ברווחה, בחינוך, ברפואה, טיפול בנשים מוכות, חיילים בודדים, קשישים וכדומה. המתנדבים אצלנו פועלים במסגרת פרויקטים או ארציים, שאנחנו מפעילים אותה בכל הארץ, או פרויקטים אזוריים, במועצות אזוריות, או ברמה של לשכה בודדת שהיא בונה לה את הפרויקט הספציפי שלה. ההתנדבות מתבטאת בעיקר בהקדשת זמן והכישורים של החברים המתנדבים, ולעיתים זה מלווה גם בתרומות כספיות שאנחנו נותנים לנזקקים. אני אציג שתי דוגמאות על מנת שאתם ניקח כמה דוגמאות כדי להתרשם על מה אנחנו מדברים. פרויקט אחד זה בתחום החינוך שאני רוצה לספר עליו, זה פרויקט שאנחנו עושים אותו בעיר תל אביב, בתיכון שנקרא תיכון עירוני י' א', זה תיכון הזדמנות שנייה, אוקיי? שנותן הזדמנות לתלמידים שנפלטים ממוסדות חינוך אחרים, בכל אופן להגיע ולקבל את תעודת הבגרות. יש לנו קבוצה של 16 מתנדבים מבני ברית שמאמצים כיתה בתיכון, שהמתנדבים כותבים, נותנים שיעורי עזר לתלמידים במקצועות אנגלית, מתמטיקה, אזרחות, תנ"ך ומשאבי אנוש, על בסיס שעתיים קבועות בשבוע, כל שבוע. המתנדבים מלווים כיתה קבועה מכיתה י', אנחנו מקבלים את התלמידים בכיתה י', מלווים אותם דרך י' א' ועד י' ב' ועד להכנה למבחני הבגרות. בנוסף, אחת לשנה אנחנו מעניקים מלגות לתלמידים המצטיינים בכדי לעודד אותם להתמיד ולהצליח. הפרויקט הזה כבר פועל למעלה מ-10 שנים בתיכון, ונוחל הצלחה מוכחת בהישגים של התלמידים. כלומר, אתה יכול להבחין שכיתה שעובדת איתנו מקבלת תוצאות יותר טובות. בדיוק.
כאילו ההתערבות שלכם והכניסה שלכם פנימה בעצם משפרת ומשדרגת ומייצרת רמה גבוהה יותר.
יותר של התלמידים, הצלחה יותר גבוהה בבגרויות.
יפה. כאילו זה פקטור חשוב.
כן, אני אישית מעורב גם כן בפרויקט הזה, אבל כן. מחר אני צריך להתייצב שם.
גדול.
הפרויקט השני לדוגמה, זה הקמת מוזיאון הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה בלטרון, איפה שיד לשריון. המוזיאון הזה נמצא בשלבי הקמה אחרונים, ומתוכנן להיפתח לקהל הרחב תוך כמה חודשים. עשרות מתנדבים של ארגון בני ברית מרחבי הארץ, עסקים באיסוף מידע ופריטים של הלוחמים, הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה. חלק אנחנו מקבלים מהמשפחות, חלק מהאינטרנט, חלק מכל מיני מוסדות של ארכיונים, ואנחנו מעדכנים את מאגר הנתונים הממוחשב של המוזיאון הייחודי הזה. ברגע שיפתחו גם את המוזיאון, אנחנו נשתתף במשימות של אירוח קבוצות והדרכה של הקבוצות האלה שיבואו לבקר.
מדהים. מדהים, מדהים. זה אומר שאתם ממש כאילו אוספים פה ממש חומרים וליקוט ועובדים המון גם על האתוס ועל החומרים עצמם.
בהחלט, בהחלט. עבודת נמלים, כן.
מנו, מאז פרוץ מלחמת חרבות ברזל בשבעה באוקטובר, הפעילות ההתנדבותית שלכם, כמו הרבה ארגונים ובכלל, עם ישראל, התמקדה בסיוע לחיילים ובחזית לצד עזרה למפונים מהדרום והצפון. תספר לי באמת בקצרה על הפעילות שהורחבה, נכון? לכיוון הזה, שנעשתה גם בשיתוף עם חברות וארגונים מובילים.
יפה. עם פרוץ המלחמה באוקטובר, הארגון התמקד בפעילות ההתנדבות והתרומות בשני יעדים עיקריים. אחד, זה סיוע למפונים מעוטף עזה וצפון הארץ, והדבר השני, זה תמיכה בחיילים בחזית. לצורך זה, הוקם קבינט מיוחד שכלל נציגים מכל רחבי הארץ בבני ברית, שניהל את כל הפעילות של הארגון בזמן המלחמה. הוקמה קרן תרומות מיוחדת בשם קרן חיים, לצורך גיוס כספים למטרות אלו. הכספים גויסו מארגוני בני ברית ברחבי העולם, כמו בארצות הברית, מדרום אמריקה, מאירופה כמה מדינות, גרמניה, אנגליה וכן הלאה, ואפילו אוסטרליה וניו זילנד. הכספים האלה...
עזבתם בעיקר על נושא של גיוס משאבים ותרומות,
נכון,
ולאן זה הלך?
וגם אספנו מהלשכות בארץ את הכספים האלה, ועכשיו מה השתמשנו בכספים האלה? בשלב ראשון, עשינו ממש במכה הראשונה אחרי המלחמה, עשינו מבצע של תרומות לשלושה קיבוצים שנפגעו הכי קשה במלחמה, זה קיבוץ ניר עוז, כפר עזה ובארי. לאחר מכן אנחנו התחברנו עשינו שיתופי פעולה עם כמה חמלים, שריכזו צרכים גם של חיילים וגם של מפונים, רכשנו עבורם את כל המוצרים הדרושים, ושיננו את המוצרים ליעדים.
איפה היה חמל, אם תראי דוגמה לחמל?
יפה. חמל האחד שאני רוצה לספר עליו זה בהוד השרון, הפעלנו חמל שקראנו לו בני ברית עודפים באהבה, בשיתוף עם עורך דין יפעת עמית, כן. שהיא מתנדבת ידועה בהוד השרון, שעבדה גם בתקופת צוק איתן, במלחמת צוק איתן. החמל סיפק ציוד נדרש ומנות מזון חמות ליחידות המובחרות בצהל, כמו גולני, סיירת מטכל, מגלן ודובדבן. ופעילות שנייה שאנחנו עשינו זה בשיתוף עם אבנר סטפק.
כן, מחוות דש, מיטב
דש.
דש קוראים להם עכשיו.
לא, מיטב דש, אני חושב לא משנה. בכל אופן, יחד איתו אנחנו רכשנו מוצרים, מאות צלי מזון, וסיפקנו אותם לתושבים שנותרו באותם היישובים שנעזבו, זה שדרות, נתיבות ואשקלון. זו דוגמה שנייה. עשינו גם שיתוף פעולה עם עמותת לומדים, ומה שעשינו שם זה סייענו ברכישת מרכזי למידה ומועדונים למפונים מצפון הארץ. פעילות נוספת זה פעילות שעשינו בשיתוף פעולה עם מרכז השלטון המקומי ופיקוד העורף, ורכשנו וסיפקנו עשרות מחשבים ניידים חדשים לילדי מפונים מעוטף עזה, ושמשוקנים במיונות בזה.
כל הכבוד. מרשים מאוד, ובאמת כל הכבוד. אתה יודע, אחד האתגרים השיווקיים של כל מותג הוא צמיחה. ובאתגר הזה אתם עומדים בהצלחה ומציגים בשנים האחרונות צמיחה גם במספר החברים וגם במספר הלשכות. וכחלק מהרצון שלכם להמשיך ולצמוח, אתם מעוניינים גם להצעיר, אני מניח, את חתך הגילאים של החברים. איזה פעילויות שיווקיות שנועדו לעודד הצטרפות לארגון אתם עושים, ואיזה מסרים אתם מעבירים למי שמתעניין? שומעים אותנו עכשיו גם אנשים רלוונטיים. מעולם השיווק, קהילה של 14,000 אנשים, זה רלוונטי?
בהחלט רלוונטי, הנושא הזה. אנחנו ארגון שנמצא בתנופת צמיחה כבר כמה שנים. משנת 2017 הארגון צמח בסדר גודל של 127%, גם בכמות החברים והחברות, וגם במספר הלשכות או קבוצות החברתיות. ככל שהזמן עובר, ברור שממוצע הגילים של חברי הארגון עולה, והארגון מתבגר. הצהרת הארגון מבחינתנו יכולה להתבצע רק על ידי גיוס חברים חדשים, צעירים יותר. זהו אתגר העיקרי שלנו היום, ואנחנו מתמודדים איתו כבר זמן רב, לא קל. הבעיה העיקרית היא שאנשים צעירים הם עסוקים מדי בעבודה, בקריירה האישית.
אבל גם היום ילדים. כשאתה רוצה להגיד לי שאנשים בעשייה, חבר'ה צעירים שעסוקים, יש להם משפחות וילדים, הכל, כשכולנו בדוינג גוד וכולנו מרגישים שזה, אתה יודע, ערך חשוב מאוד בחברה הישראלית, אתה יודע, אני יכול לרתום אותי גם למרות האומס שלי, אני רואה את זה היום ההתנדבויות שיש בארץ.
נכון, בכדי לשכנע צעירים להצטרף לארגון שלנו, אנחנו מנסים דרכים שונות. אחת האפשרויות זה שאנחנו מנסים לשכנע את בני דור המשך של חברי בני ברית הוותיקים יותר, שימשיכו בדרכי הוריהם,
ולהעמיד... אתם הולכים דור ההמשך.
דור ההמשך קוראים לזה. האפשרות השנייה זה להעמיד בפני הצעירים אתגרים מיוחדים, בעיקר בפעילות ההתנדבות. דבר נוסף שאנחנו חושבים עליו זה לאפשר לפגוש ולהכיר אנשים צעירים בני גילם, במסגרת על הלשכות הצעירות שנקים. לפעול בשיתוף פעולה עם ארגוני בני ברית בעולם, יש הרבה אתגרים בנושא הזה, ולשכנע אותם שמצטרפים לארגון מתקדם, מודרני, שמבוסס על מערכות מחשוב מתקדמות.
שיש פה עשייה ופעילות של עזרה, כאילו בסוף אנחנו מתחברים למהות.
למהות, בהחלט. חברים חדשים שמצטרפים לארגון ייהנו מפעילות חברתית מגוונת, מענה, תהיה להם הזדמנות להכיר אנשים חדשים.
פחות פוליטי, נכון?
פחות פוליטי, אין פוליטיקה אצלנו. יוכלו לתת ביטוי לכישורים האישיים שלהם, יפתחו ביניהם הזדמנויות חדשות להתנדב ולפעול למען הקהילה, בעיקר בהתנדבות קבוצתית.
אתם בעיקר מחפשים אנשים בגילאי 40 עד 60?
כן.
זה האזור חיוג?
זה האזור החיוג שאנחנו מחפשים.
כן, שגם יש פניות מסמל בחיים, גם אנשים שרוצים נורא לעשות ולעשות טוב, והם מוכנים להתנדב ולתרום לקהילה. נכון. אז מנו, לפני סיום, שמענו המון על ההיסטוריה של הארגון המיוחד והמפואר שלכם, וגם כמובן על ההווה. נשמח לשמוע ממך גם קצת קדימה על מה התוכניות העיקריות של בני ברית לשנים הקרובות.
יפה. בחודשים האחרונים, בעיקר מאז שאני נבחרתי לנשיא, הוקם צוות שהכין תוכנית אסטרטגית לחמש השנים הבאות, מ-2024 עד 2028. התוכנית הובאה לדיון ואושרה בוועד המנהל של הארגון, והתוכנית כוללת חמישה יעדים עיקריים. היעד הראשון זה ביסוס פיננסי של הארגון והגדלת ההכנסות שלו, דבר שיאפשר לנו לקלוט חברים חדשים ויגדיל את פעילות ההתנדבות והתרומה של הארגון לקהילה. היעד השני זה להמשיך להרחיב את הארגון ולהצעיר אותו בעיקר. אנחנו מתוכננים להגדיל את מצבת החברים מ-3,000 חברים כיום ל-5,000 חברים עד סוף שנת 2028, ולהגדיל את מספר הלשכות מ-160 שיש לנו היום ל-160 לשכות עד שנת 2028.
שזה אומר איפה? All around?
בכל הארץ. בכל הארץ, בהחלט בכל הארץ. הרחבת הארגון היא תעשה כמובן בדגש לגייס חברים צעירים יותר לארגון. התוכנית שאנחנו עושים של רחבת הארגון היא תוכנית מובנית, שכוללת סדנאות להכשרת מובילים, לתקצוב מתאים ומתודולוגיות שבנינו במשך השנים האחרונות.
שאתה גם רוצה לחזק את המועצות האזוריות, אני מניח, נכון?
כן, נכון.
כי שם אתה רוצה לתת תמיכה כספית?
בדיוק. היעד השלישי זה לחזק את המועצות האזוריות, כי אנחנו בפריסה גדולה, ארצית וכן הלאה, אז אנחנו צריכים שיהיו מועצות אזוריות חזקות.
אוקיי.
אנחנו מגדילים את התמיכה
הכספית. שתי מטרות אחרונות?
שתי מטרות האחרונות, להרחיב את פעילות ההתנדבות של הארגון בקהילה, על ידי איזום פרויקטים של התנדבות חדשים, להכשיר מתנדבים, לחזק את הקשר עם הקהילה, והדבר, היעד האחרון, החמישי, זה לחזק את הקשרים ושיתופי הפעולה של ארגון בני ברית ישראל עם ארגוני בני ברית אחרים ברחבי העולם, דוגמה מה שעשינו איתם בזמן המלחמה.
תקשיב, זה ממש מרגש, באמת, שארגון שכל כך הרבה שנים היה בחלק מהקמת המדינה, ממשיך לשמור על הרלוונטיות ולעשות עבודה לא טריוויאלי בכלל. כמה שאלות גבוהות לסיום, דיברנו הרבה על הצלחות. אנחנו בפודקאסט טובים נדבר גם על לקחים ודברים שפחות הצליחו. איזושהי תובנה או משהו שלמדת במשך השנים שאתה יכול לשתף את המאזינים?
כן. אני חושב שהדבר שעדיין לא מספיק הצלחנו בו, זה לגייס באמת חברים צעירים. כן,
אתה יודע שהיום אגודות ידידים עושות הצערה של אגודות ידידים, ראית, אתה רואה את זה במכון ויצמן, אתה רואה את זה באוניברסיטת תל אביב, שמייצרים ממש כאילו אגודות ידידים צעירות יותר.
נכון, אנחנו מנסים לעשות את זה דרך שיתופי פעולה, יש ארגון הלל של הסטודנטים שאנחנו מנסים לבנות איתם שיתוף פעולה, ודרכם לגייס אנשים יותר צעירים.
זה משהו שעוד לא הצפחתם להבקיע אותו.
לא הצלחנו להבקיע, וזו המטרה שלנו, אני חושב שיש הרבה אתגרים למצעירים להצטרף אלינו.
מישהו שראה ושומע אותנו עכשיו, אז מוסמך ישמח נכון. להציע למענו.
ודבר שקשה איתו, זה כמובן לשכות של אנשים שהתבגרו ושהן נסגרות.
כן. אומרת,
כל מה שסיפרתי על גידול, זה גידול נטו, אבל בדרך כמובן...
יש גם מאזן שלילי.
כן. מאזן שלישי, אנשים מתבגרים, לשכות נסגרות, הם לא יכולים להמשיך לפעול.
שהצמיחה תהיה נטו.
זה דבר נורא קשה, כן. זה אני לא יודע איך שפותרים.
אתה אומר, אם יש פלוס פחות מינוס, שהמאזן יהיה חיובי עם נכון, צמיחה גדולה.
נכון.
הגענו לעוד שאלה מעניינת שאנחנו שואלים כל אורח אצלנו, זה איזה מותג מייצג אותו באופן הכי טוב? מה המותג שלך?
המותג שלנו זה מנורת שבעת הקנים, שזה הסמל של ארגון בני ברית, שהוא מסמל את שבעת הערכים החשובים של הארגון שלנו, וחלקם רלוונטיים מאוד היום. אחד זה נושא האחדות, נר אחד זה נר הצדק, נר האמת, צדקה, אחוות אחים, אור ושלום.
יפה מאוד. מנו, הנה למדנו עוד משהו חדש. לא הכרתי את כל, את כל הערכים של המנורה. שאלה אחרונה, יש איזה דמות, סמנכ"ל שיווק, מנהל שיווק, מישהו שאתה חושב שכדאי לנו לראיין, מעניין, שאתה מכיר?
כן, אני חושב שאני הייתי ממליץ שתיפגשו עם אילן שחורי, שהוא אחד המנהלים
מאצלכם?
מאצלנו, אילן שחורי, שהוא אחראי על הפעילות שלנו באזור תל אביב, וגם לקשרים הבינלאומיים, תשאלו אותו למה הוא הצטרף, איך הוא מגייס חברים, הוא הקים כמה לשכות חדשות בתל אביב, ואיך הוא מקדם את הקשרים הבינלאומיים שלנו.
אימנואל מנו כהן, נשיא ארגון בני ברית ישראל, היה ממש מעניין, פתחת צוהר, אתה רואה בצורה מאוד מיוחדת לארגון שלא כולם, אולי חלק שמעו, אולי בדור שלי יותר, אבל פחות מכירים. אז תודה רבה שבאת להתארח בפודקאסט שלנו. עד כאן שיווק און דה גו היום, אני רוצה תודה לכל מי שתבואו את הפרויקט שלנו, שיהיה לכם יום מקסים, מוצלח, עם הרבה רעיונות טובים בדרך, שיהיה לך בהצלחה, שנה טובה.
תודה רבה,
שיהיה לך הרבה כוח להמשיך לעשות את פועלך טוב.
וחג פסח שמח.
חג שמח, ביי ביי.